סיימנו בפעם הקודמת את הדיון במעמד של הלכות ומצוות דרבנן, והטענה בעצם הייתה שמצוות דרבנן אין מאחוריהן מהות, אלא יש רק ציווי, ובמובן מסוים בגלל זה זה לא תורה. במובן מסוים זה לא תורה בעצם באופן עקרוני, זה כן חלק מן ההלכה, זה חלק ממה שאנחנו חייבים לעשות, אבל זה לא חלק מהתורה, כיוון שהתורה אמורה לבטא איזה שהן אמיתות או עקרונות או תובנות מטה הלכתיות, שהביטוי המעשי שלהם זה נורמות ההלכה. בהלכות דרבנן יש רק את הנורמות, זאת אומרת הן לא משקפות איזושהי אמת או תובנה אובייקטיבית, נקרא לזה ככה, או חוץ הלכתית, שהביטוי שלה הוא הלכתי, אלא שם יש רק את ההלכה. זאת אומרת, זה לא ביטוי למשהו יותר יסודי, או במילים אחרות, אין מאחורי זה רצון ספציפי של הקדוש ברוך הוא, בניגוד להלכות דאורייתא. זאת רק חובת ציות, ואין בעצם את העניין המהותי. עוד פעם, הבחנו בין הלכות דרבנן מסוגים שונים, אבל זה באופן כללי. עכשיו, לענייננו, בעצם כשאנחנו חוזרים חזרה ללימוד ופסיקה, שזה הנושא שלנו, מה כל התמונה הזאת אומרת על העניין הזה? אז בהקשר של הלימוד ושל הפסיקה, אני חושב בשני ההקשרים, גם הלימוד וגם הפסיקה אמורים להיראות אחרת, אם אנחנו מבינים כך את את העניין, את מה זאת תורה. הלימוד בעצם אמור לעסוק בתובנות שעומדות בבסיס ההלכות. הלימוד זה לא ללמוד בעל פה את ההלכות ולדעת מה אסור ומה מותר, או לקחת משנה ברורה וללמוד אותו בעל פה, או את לא משנה, או תקציר אחר, אלא ללמוד ללמוד את הסוגיה בעיון, ולנסות ולברר את המהויות, את התובנות שעומדות מאחורי ההלכות בשורות התחתונות. זה לגבי צורת הלימוד. ואמרתי שבניגוד למה, אני חושב שאמרתי, אני כבר לא זוכר איפה אמרתי מה, כי יש לי כמה סדרות, בניגוד למה שמקובל בישיבות, ששם מפצלים את לימוד העיון מלימוד ההלכה, אנחנו לומדים עיון, אז נגיד עוסקים בזה, לא יודע מה, סדר או שני סדרים ביום, לומדים סוגיה בעיון, ושם אתה אומר כל מיני רעיונות ואפשרויות, ואתה מעלה היפותזות כאלה או אחרות, והחשיבה היא מאוד חופשית, אבל כשאתה ניגש ללמוד הלכה, אתה לוקח משנה ברורה, או נגיד שולחן ערוך עם נושאי כלים, במקרה יותר טוב, ואתה לומד מה צריך לעשות, וזה מנותק מהלימוד העיוני שלך, זה נקרא לימוד הלכה למעשה, או אליבא דהלכתא, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. יש לזה כל מיני כינויים, אבל הכוונה היא אחת. ולימוד העיון זה ללמוד רעיונית את האפשרויות השונות וכל מיני דברים כאלה. והדבר הזה הוא טעות. כשאומרים לעסוק ישמעית אליבא דהלכתא, כל הרעיון של עסוק ישמעית אליבא דהלכתא, זה ללמוד את השמעית באופן שהוא מסתיים בהלכתא. כשאתה לומד את לימוד העיון, בעצם הלימוד אמור להסתיים במסקנה ההלכתית שעולה מן הסוגיה. ולכן אין שני סוגי לימוד, לימוד עיון ולימוד הלכה, אלא הלימוד העיוני הוא לימוד ההלכה. פשוט אתה צריך לסיים את הסוגיה בכך שאלה ואלה הן המסקנות, מה מותר, מה אסור, מה חובה, וזאת ההלכה, למדת את ההלכה. והחיבור הזה בין לימוד העיון לבין לימוד ההלכה בעצם משנה כמובן גם את לימוד העיון וגם את לימוד ההלכה. כי בסופו של דבר, כשאתה לומד הלכה, אתה לא אמור ללמוד שורות תחתונות, מותר ואסור וחובה וכדומה, אלא אתה אמור ללמוד מה התשתית שעומדת בבסיס השורות התחתונות האלה, ומתוכה להוציא את השורות התחתונות. וזה מקרין כמובן לא רק על האופן שבו אני לומד, אלא גם על האופן שבו אני פוסק הלכה. כיוון שכשאני פוסק הלכה, גם שם אני לא אמור לפתוח משנה ברורה או לא יודע מה, שולחן ערוך, ולהוציא ממנו את ההוראה למקרה שמגיע בפניי, אלא אני אמור ללבן את הסוגיה מיסודותיה, את התובנות שעומדות בבסיס, את המהויות שנמצאות מאחורי הדברים, ומהן להוציא את פסק ההלכה, או את ההוראה המעשית. אולי בהתחלת הסדרה קצת דיברתי על זה, אני חושב, אבל לא בטוח, שיש משהו בלימוד הזה של הלכה או עיון הלכתי, בעיניי זה אותו דבר, כן, זה אותו לימוד, שהעיקרון הוא לחבר את התיאוריה עם הפרקטיקה. זאת אומרת, החיבור של השמיים עם הארץ הוא בעצם בתמצית של לימוד התורה. ומה שמייחד, אני חושב, את הלימוד הזה, שאתה אמור לעסוק ברעיונות מופשטים, שיכולים להגיע עד רמות של, כן, מה מהותו של הזמן, וסיבתיות, וכל מיני שאלות לגמרי, לגמרי מופשטות, שאלות פילוסופיות אולי, שמהן אתה מוציא את המסקנות איך אתה גורב את הגרביים בבוקר. זאת אומרת, בסוף בסוף זה מתורגם למה אתה אמור לעשות בעולם המעשה. החיבור הזה בין התיאוריה לבין המעשה, זאת תמציתו של לימוד תורה. וזה אומר שזה גם תמציתה של פסיקת ההלכה. כשאתה פוסק את ההלכה, אתה אמור לפסוק אותה מתוך, אתה אמור לפסוק אותה מתוך ההבנה של המהויות או של התובנות שעומדות בבסיס העניין, ולא סתם לפסוק את ההלכה מתוך הסתכלות בספר כזה או בספר אחר. רק שנייה אחת.
אבל במישור המעשי, כשאתה מגיע לשאלה ואתה לא יודע את הסוגיה, כי לא למדת אותה, אז זה מה שאתה עושה, אתה הולך לפי פוסק שאתה סומך עליו, שהוא כן ניבן את הסוגיה.
לא, זה מה שאני אומר, זה לא מה שצריך לעשות, לא נכון לעשות את זה. יש, אם אתה אומר לי, תראה, אין לי זמן, אני עוד לא יודע את כל השעס, ואני רוצה לדעת מה לעשות, יש לי בעיה שעכשיו אני צריך לדעת מה לעשות. לא, תפתח משנה ברורה, זה ברור, אנחנו כולנו בני אדם וצריך איכשהו להתנהל. לא צריך לעשות עבירות בשם האידיאולוגיה, או לא לעשות מצוות. אבל ברמה העקרונית, זה לא אמור להתנהל כך. ברמה העקרונית, אתה אמור ללבן את הסוגיה ולהגיע למסקנות שלך, מתוך הליבון של הסוגיה, ולא לפתוח איזשהו ספר כזה או אחר, ולהוציא ממנו את התשובות. אולי בהקשר הזה, אחת אני אפתח רגע, יש פרק מאוד מעניין של המהר"ל,
אבל הרב חושב שגם אם אתה לא ברמה של פוסק, אתה צריך לעשות את זה, או שצריך להתייעץ עם הרבנים או הפוסקים שלך לפני זה?
אני מדבר למישהו שהוא ברחי.
כן, הוא ברחי להבין דברות וסוגיות, אבל הוא לא ברחי של רמה של פוסק שכל הכל הסכים.
אין לי קריטריון, אין לי קריטריון שאומר ממתי אתה נהיה ברחי, מי זה ברחי?
לפחות, כאילו, האם לפחות דרוש ידע כללי על כל השעס לפחות, התלמוד הבבלי.
לא חושב.
אתה צריך
להיות ברחי, שאם אתה מתעניין בשאלה, אתה יודע לגשת לחומר, להוציא את התשובה ולהגן על המסקנה שלך. אחד הקריטריונים שהצעתי באיזה מאמר, אז הצעתי, אני יודע על עצמי למשל, שהייתה תקופה, כן, לא מעט שנים, שבהן היה לי מסקנות מאוד ברורות שלמדתי את הסוגיה, אחרי שנה או שנתיים חזרתי לאותה סוגיה ולא הבנתי למה השגתי את המסקנות ההן. המסקנות היו נראות לי אחרות לגמרי. זה אומר שבעצם עוד לא הגעתי למצב שבו אני מגובש. וקריטריון, אני חושב, חשוב, בלעדי, ואני לא יודע, הוא גם לא חד, אבל קריטריון טוב כדי לבדוק האם אתה ברחי, זה אם כשאתה חוזר לסוגיה, המסקנות הן אותן מסקנות, פחות או יותר, או בדרך כלל, אותן מסקנות כמו שהשגת בפעם הקודמת. למה זה אומר? כי בעצם הטענה שלי שמה שנדרש ממך כדי לפסוק באופן עצמאי, זה לא להיות משה רבינו, כמו שאומר רב זושה, אלא להיות זושה. כן? זאת אומרת, רב זושה אמר שכשהוא יגיע לשמיים, לא ישאלו אותו למה לא היית מוישה רבנו, ישאלו אותו למה לא היית זושה. ובמובן הזה אני חושב שהקריטריון למתי אתה יכול כבר לפסוק לעצמך, זה מתי שהגעת להיות זושה, אתה לא צריך להיות משה רבנו, וגם לא הרב עובדיה. אתה צריך להיות מי שאתה. כשאתה כבר מגובש עם היכולות שלך, עם המיומנויות שלך, עם הנטיות שלך, עם צורות החשיבה שלך, ואתה כבר מגובש, וזאת המסקנה שלך, אז ככה אתה צריך לנהוג. עכשיו, איך יודעים כשאתה מגובש? אני אומר, אין לי קריטריון מתמטי לזה. ויש איזושהי תחושה בריאה שאתה יכול לחוש ולהבין שאתה שם, או, לא, או שאתה לא שם. אין לי משהו יותר מדויק מזה להגיד.
אבל יש לפחות כאילו חובה לראות את כל הפוסקים בנידון?
לא.
שדיברו על זה?
לא.
או שאתה יכול... אין? כאילו...
אני אומר, אם אתה מספיק ואתה מצליח, אני חושב שמן הראוי, היו תלמידי חכמים, בטח לא דיברו שטויות, כדאי מאוד ללמוד את מה שהם אמרו, ואפילו לחשוב מה עומד מאחורי התפיסות שלהם. וגם מי שאני לא מסכים איתו, ברור ששווה לתת לו איזשהו קרדיט ולנסות לחשוב למה הוא אמר את מה שהוא אמר. ואז, אחרי שראיתי את כל זה, להגיע למסקנות שלי ולעשות את מה שאני חושב. אבל זה לא חובה. זה הכי טוב לעשות את זה, זה הכי שלם לעשות את זה, אבל אנחנו כולנו בני אדם, כמו שאמרתי קודם, ולא לא תמיד אתה יכול, כשיש לך מספיק את הביטחון העצמי שלך, ואתה כבר יודע על כמה וכמה שאלות או סוגיות, שאתה כבר מבין את המטריה, אתה יודע כבר מה עושים במצב כזה, לא יתפסו אותך בטעויות טיפשיות, כל אדם יכול לטעות, אבל לא יתפסו אותך בטעויות טיפשיות, אז בסדר, אז אם נראה לך ככה בסוגיה, אז תעשה את זה. לא, לא, לא צריך לראות את מה שאמר כל אחד ולנסות לחשוב מה שיטתו, מה, אין לדבר סוף. זאת אומרת, זה לא, זה אפילו ברמה המעשית, זה לא, זה פשוט לא מעשי. יש לפעמים גם מצב שבו, בדיוק היום חשבתי על דוגמה, לא, לא, לא נזכר, עכשיו אני מנסה להיזכר. כן, היה לי דוגמה, איזשהו דיון שהיה לי היום בכולל. שמעתי מישהו שאומר שהמוציא מחברו עליו הראייה, ברור שאם זכית בממון מכוח הכלל שהמוציא מחברו עליו הראייה, אז אתה יכול לקדש בו אישה. הוא שלך לגמרי. נכון שאתה זכית בו בלי שהבאת ראיות, אלא רק בגלל שהשני לא הביא ראיות. זאת הייתה הסיבה שזכית בממון. זה היה מקום להגיד שאולי זה... רק מספק נשאר אצלך, אבל זה לא בטוח שלך, ולכן לא בטוח שאתה יכול לקדש בזה אישה, אולי היא תהיה ספק מקודשת. זאת אומרת, ההנחה, הוא אמר שברור שלא, אוקיי? אז שלחתי לו בוואט, שמעתי אותו...
שערי יושר, לא?
מה?
שערי יושר מדבר על זה קצת, לא?
שערי יושר לא שמדבר על זה, אבל יש אחרונים שמדברים על זה, יש בקורס הספקות, יש בקובץ שערות, יש קובץ שיעורים, יש כמה...
לא, השאלה, למה מוצאים חבר על הבריאה, זה לא ספיק הדורית לחומרה, לא?
לא, 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 זה שאלה אחרת. היא קשורה קצת, אבל זה שאלה אחרת. אז הטענה, לא משנה, אז אני שלחתי לו שלמעשה זה דיון באחרונים. לא כולם מסכימים לזה. אבל יש אחרונים שטוענים שזה ספק, או שנחלקים, מביאים מחלוקות ראשונים שהם תולים בזה. זאת אומרת, לא ברור להם שאם זכית בממון מטעם המוציא מחברו עליו הראיה, אז אתה יכול לקדש בו אישה. ולוספתי לו למטה, בפועל ברור שאתה צודק. כתבתי לו את זה בוואטסאפ. אמרתי לו, בפועל ברור, שמעתי פשוט שיעור שהוא נתן מהצד, לא רציתי להתערב לו באמצע. אז אמרתי לו, בפועל ברור שאתה צודק. ברור שאם זכיתי בממון מדין המוציא מחברו עליו הראייה, אני יכול לקדש בו אישה. זה המשמעות שזה שלי. אחרת זה לא נקרא שזכיתי בממון. מה המשמעות? שהממון הוא שלי, אבל אני לא יכול להשתמש בו. איזה מין דבר זה? זה שטות בעיניי. עכשיו, לא יודע, לא הסתכלתי עכשיו מחדש בכל הדיונים האלה באחרונים, ראיתי את זה פעם האמת, אבל לא משנה, נגיד שאני לא מכיר את כל הדיונים האלה באחרונים. האם אני צריך לראות את הקובץ שערות, את הקובץ שיעורים, את הקונטסט הספקות, לראות את כל הראיות שלהם, להיכנס לכל הסוגיות שלהם ולבדוק הכל? אני חושב שלא. ברור לי שאני צודק וזה הכל, נקודה. עכשיו, אני לא אומר שלא יכול להיות שהתברר שטעיתי. יכול לקרות, סיכוי קלוש, בסדר, אני לא הולך להשקיע בזה עכשיו שבועיים. בגלל הסיכוי הקלוש הזה. אני חושב שאני צודק, זאת תראה לי סברה פשוטה. כמובן שבמקום כזה שבו גם הרוב הראשונים והאחרונים גם אומרים כמוני, אז הרבה יותר קל לי. כן, אז ברור שלא עשיתי פה איזה פספוס בסיסי, משהו ש... כן, לא הייתי אמור לפספס, כי יש ראשונים ואחרונים, תלמידי חכמים גדולים שקוטנם עבה ממותניי, ואם הם אמרו את זה הם לא פספסו משהו פשוט. אוקיי? אז לכן פה אפילו אני יכול להיות רגוע בזה שלא ראיתי את כל הנימוקים של כל אלה שחולקים, אלא נראה לי מסברה שזה ככה, וזה הכל, ברור לי שזה ככה. או אותו דבר, דיונים, כן, עם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, זה כמעט אותו דיון. עם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, יש קניין מעמד שלושתם. שקונה רק מדרבנן, איך קונים חוב בשטרות, כן? אז קונים איזה מעמד שלושתם. אז מה זה אומר? קניין דרבנן, אם שלושתם נמצאים שם, אני יכול למכור את החוב שיש לי למישהו, למישהו אחר. אוקיי? זאת אומרת, חוב שיש למישהו אחר אליי, אני יכול למכור את זה למישהו שלישי. במעמד שלושתם, אם שלושתנו נמצאים ביחד, וזה תקנה דרבנן. זאת אומרת, שאלה, אני קניתי את הדבר הזה, אני יכול לקדש בזה אישה? שאלה, אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אז גם זה מחלוקת, האחרונים דנים על זה וכולי. בעיניי ברור שאפשר לקדש, נקודה.
כאילו,
לא צריך לקרוא את הרעיון של הדבר, הסברה הפשוטה היא שאפשר לקדש בזה אישה, זאת המשמעות כשחכמים אומרים שהממון הזה הוא שלי. אי אפשר להגיד שהוא שלי מדרבנן, אבל שלא מדאורייתא. אין דבר כזה. ממון או שהוא שלי או שהוא שלו. זה סברה. עכשיו, אני מניח שאלה שחולקים על זה גם הבינו את הסברה הזאת והם לא מסכימים איתה. אוקיי. אני לא מזלזל בהם, ולא שום דבר, אבל זאת סברתי, ואני יכול ללכת איתה גם בלי לבדוק את כל הראיות שלהם, ולראות האם אני מסכים או לא מסכים, ואיך אני מסביר כל גמרא. וגם פה, כמובן, כיוון שרוב הראשונים והאחרונים גם, לא יודע אם רוב, אבל הרבה, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל סוברים, כמו שאני אומר, אז שוב פעם, טעות בסיסית כנראה אין לי כאן. יש ויכוח בסברות, אתה יכול להבין כך, אתה יכול להבין אחרת, טעות בסיסית אין לי כאן, אז הסברה שלי היא כזאת. זאת אומרת, לפעמים, אפשר להשתמש באיזושהי סברה שיש לך, ועוד פעם אני אומר, אם אתה הגעת להוראה, אם אתה ברחי, אני לא מדבר על מישהו שרק מתחיל, באמת הסברות שלו אולי לא שוות הרבה, אבל אם מישהו מצוי בעניין, הוא ברחי, הוא לא משה רבינו, הוא לא הרמב״ם, והוא גם לא הרב עובדיה. בסדר? לא, קטונתי, אני בטח לא שם. אבל, בסדר, אבל אני חושב שאני מספיק מצוי בעניין בשביל להיחשב ברחי. זהו, אני כבר זושה. אוקיי? ואם אני כבר זושה, אז אני הולך עם מה שאני חושב.
והרב חושב שאפשר גם להורות לאחרים?
כן,
בטח.
כן. אם שואלים אותי, אז זה מה שאני אומר להם. אתה שואל אותי? זאת דעתי. אתה יכול לא לשאול אותי, זאת בעיה של... בחירה שלך.
אבל יש הלכות בהוראת הלכה, ברמב״ם, זה מופיע כל הדברים האלה.
ההוראות בהוראת הלכה זה כולן המצאות, מאלף ועד תף.
מה שצריך, לפחות צריך...
חלק מאוד מאוד קטן מהם, נגיד חכם שעשה אין חברו רשאי להתיר, אז זה גמרא. אבל גם על הגמרא הזאת יש כל כך הרבה ראשונים ואחרונים שמוציאים את זה לפה ומוציאים את זה לשם, שבסופו של דבר לא תצליח להוציא משהו מאוד חד משמעי מהגמרא, תצליח להוציא כל מיני סברות של כל מיני אנשים שאמרו כך או שאמרו אחרת. יש למשל רב שלמה זלמן, שדווקא עם זה אני כן מסכים, למרות שעוד פעם, אין לי מקור לזה מהגמרא, הסברה שלי מסכימה איתו. רב שלמה זלמן טוען שאם מישהו בא לשאול אותך שאלה, אתה אמור לפרוס בפניו את כל הדעות. לא להגיד את דעתך שלך. הוא אומר, הוא מביא כתב סופר שאומר את זה, והוא טוען שרק בדרבנן זה כך. כיוון שספק דרבנן לכולה, אז אם לך יש דעה אחת, ואתה יודע שיש דעה אחרת, נגיד שאתה מחמיר, אתה יודע שיש דעה אחרת שהיא מקילה, ומישהו בא לשאול אותך, אתה צריך להגיד לו שיש שתי אפשרויות, כי הוא יכול להקל. אתה, יש לך דעה מסוימת, אז אתה מחמיר, כי זו דעתך. אבל הוא, אין לו דעה משלו, הוא הרי בא לשאול שאלה. ולמה שהדעה שלי היא לא היחידה בשוק? יש מישהו אחר גם עם דעה, והוא גם תלמיד חכם, הכל בסדר. אז אני צריך להגיד לשואל שיש גם דעה כזאת ויש גם דעה כזאת, זאת דעתי, אבל יש לך על מי לסמוך, ספק דרבנן לכולה. הוא טוען, אבל בדאורייתא לא. הכתב סופר טוען שגם בדאורייתא. ואני חושב שהכתב סופר צודק. אני חושב שבסופו של דבר, זה כתבתי גם כן, וגם בספר השלישי בטרילוגיה, וגם במאמר שלי על קולה וחומרה. עכשיו דיברתי על זה, אולי נגיע לזה בהמשך הסדרה. אני טענתי שבעצם את ההחלטות אמור לקבל השואל, ולא הפוסק. פוסק לא אמור לקבל החלטות. פוסק הוא מומחה הלכתי, לא סנהדרין, לא בית דין. מדבר על פוסק. בית דין ודאי מקבל החלטות, בית דין צריך להחליט מה עושים. או סנהדרין. אבל פוסק, כשבאים לשאול אותו שאלה בהוראת איסור והיתר, הוא בסך הכל מומחה הלכתי, והוא צריך להגיד, תראה, אני חושב כך, אבל הדעות, יש דעות כאלה ויש דעות כאלה, זה מכלול הדעות. אני יכול גם להגיד לשואל, תראה, אם אתה רוצה ללכת על בטוח, אז זה ככה, אם אתה הולך לפה, אז זה לא מידת חסידות, אבל יש לך על מי לסמוך, אם אתה הולך פה, אז זה מיעוט הדעות, רוב הדעות הוא לא כזה, מה המחיר של כל דבר, אתה כמובן צריך ללוות את השואל, כי השואל הוא לא ברכי, בשביל זה הוא שואל אותך. אבל בסוף, אחרי שפרסת לו את המפה, עם כל המחירים על כל אחת מן האפשרויות, ההכרעה היא שלו, ורק שלו. הוא צריך לקבל את ההחלטות, לא אתה. עכשיו עוד פעם, אני לא חי בעננים, והרבה פעמים אין זמן, וכשבן אדם בא ושואל שאלה, הוא רוצה תשובה, הוא לא רוצה שללמוד איתי את הסוגיה בעיון. הוא רוצה להגיד מותר או אסור. אז אני אומר עוד פעם, אני בחלק גדול מהמקרים אני מתעקש ולא עונה. לא מוכן. אני אומר, אלה האפשרויות, אני אגיד לך מה דעתי, אבל אלה האפשרויות, אתה צריך להחליט. למשל, כתבתי על זה בהקשר של תכנון ילודה. יש לי מאמר באתר על זה. זה לא מאמר שהתפרסם, אלא היה פורום של רבנים, ואני כתבתי שם נייר עמדה על העניין. זה מאמר ארוך על הנושא הזה. ואני טענתי שההחלטה היא החלטה של הזוג. שום פוסק לא אמור להחליט להם מה הם צריכים לעשות. מה שאתה צריך, מה שאתה יכול, זה לפרוס בפניהם את האפשרויות. מה המחיר, מה הדעות, מה האפשרויות, עד כמה מצוקה מצדיקה, אבל רק הם יודעים מה רמת המצוקה שלהם. כמה זה קשה להם להביא עכשיו ילד, מה רמת האילוצים הכלכליים והאחרים שיש להם, מה הקשר הזוגי ביניהם ועד כמה הוא יכול להיפגע או לא להיפגע מדבר כזה. אני את כל זה לא מכיר, הם מכירים את עצמם ואת העולם שלהם. ולכן הם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות. אני אומר להם, אלה האפשרויות, ברמת מצוקה מסוימת אתה יכול לסמוך ולעשות גם כך, אבל אתה צריך להחליט האם אתה מספיק במצוקה, ועד כמה אתה ירא שמיים, ועד כמה זה חשוב לך, וכל זה החלטות שלך, לא שלי. עכשיו, נכון שאם פוסקים כאלה ששואלים אותם 100 שאלות בשעה, הם לא יכולים לעבוד כך. פוסק כזה, הוא צריך לענות, כן, לא, מותר, אסור, אין ברירה, זה החיים, אין מה לעשות. אני, לא שואלים אותי כל כך הרבה שאלות ברמה הזאת, אני יותר יכול להרשות לעצמי. שואלים קצת באתר, אבל לא כל כך שאלות הלכתיות שאני צריך בכלל להיכנס עם הבן אדם לסוגיה. אז בסדר.
הרב,
כן.
האם מה שהרב מסביר כרגע זה רק במקרה של, כשבהלכה יש כמה דעות, ולכן אני יכול להרשות לעצמי לבחור את הדעה שהכי מתאימה לי, כביכול אחרי שאני למדתי אותה, או שזה גם אומר שאני יכול ללכת נגד ההלכה כשיש רק דעה אחת.
מי זה אני? אני הפוסק?
אני לא פוסק, אני, כמו שהרב אומר, אני ברכי, אני לא פוסק.
אז אם, לא, ברכי, מי שמקבל את ההחלטה.
כן, כן.
אם יש לך דעה שהיא לא כמו דעת הפוסקים, אתה צריך לעשות את מה שדעתך אומרת.
אבל זה מאוד קשה, זאת אומרת שכביכול יכולים להיות, ברמה תיאורטית, כל אחד יש לו את התורה העצמאית שלו. לא, אני אומר, כל אחד יש לו את התורה העצמאית שלו.
נכון?
כל אחד מחליט מה נכון ומה לא נכון לעצמו.
שאלה? נכון, מסכים.
זה נראה לי קצת אנרכיה כזאת.
ומה שיש היום זה לא אנרכיה? אז יש, במקום 10,000 דעות, יהיה 10,000 דעות ואחת. אוקיי, ולכן מה? אז עכשיו זה אנרכיה? בגלל האחד הנוסף הזה?
גם ברמה המעשית, זה ברור שרוב העם לא יכול להגיע לרמה הזאת. זה שיש היום שולחן ערוך ומשנה ברורה.
בסדר, רוב העם לא יכול, מצוין, שיעשה לו רב.
לא, כי הרב אומר, גם שמישהו לא ברכי בא אליי והוא שואל אותי שאלות, אני שאני כן ברכי, אז הוא נותן לו את האפשרות לבחור, אבל מי אמר שיש לו בכלל את הכלים לבחור כמו שצריך?
אתה צריך ללוות אותו ולהנחות אותו בבחירה שלו, אבל הוא צריך לבחור, רק הוא. פוסק לא אמור לקבל החלטות.
ואין עניין שלא תסור בדברים האלה?
ברור שלא, מה זאת אומרת, לא תסור זה רק כלפי סנהדרין.
לא תסור הוא לא כלפי הפוסקים האחרונים, לא כלפי כביכול הרב עובדיה או לא, אין לו תסור בזה?
מה זאת אומרת, לא תסור? רק למה...
אני שואף.
רק לסנהדרין, לא לאף אחד אחר. לא לרמב״ם, לא לרשב״א, לא לשולחן ערוך, לא לרב אשי. גם לא. בגמרא יש לה סמכות בגלל שקיבלנו אותה על עצמנו, זו כבר סוגיית הסמכות, קיבלנו אותה על עצמנו. אבל זה לא מכוח לא תסור. לא תסור נאמר על סנהדרין. חינוך, יש לו איזושהי שיטה מיוחדת בעניין הזה, הוא טוען שלא תעשו זה גם כלפי חכמי דורות מאוחרים יותר, לא רק לסנהדרין, אם כי הוא לא מגדיר איזה חכמים. מה, כל אחד שהוא תלמיד חכם דור, אז יש לא תסור למה שהוא אומר, זה נשמע אבסורד לגמרי. אבל במקום אחר זאת שיטה יחידאית ומאוד לא סבירה, ולכן אני לא חושב שהיא נכונה.
בסוף הרב, מי שמקבל את ההחלטה בסוף, הוא צריך גם להתייחס לכאורה לרוב, שהרוב הפוסקים.
לא צריך לקבל החלטה לפי רוב הפוסקים.
אם זה באותו, הפוסקים אומרים שאם זה היה באותו דיון לפחות צריך, לא?
אם זה היה באותו דיון זה משהו אחר, אבל אז ההחלטה היא של הפוסקים. אם פוסקים יושבים לדיון משותף ואתה בא ושואל שאלה ואין לך עמדה משלך, אז אתה צריך לקבל את דעת רוב הפוסקים.
כן.
אני, אם לא השתכנעתי, זה שרוב הפוסקים אומרים אחרת, אני אמור לקבל את דעתם?
לא, אז נכון, אז היחיד, הפוסק היחידי, הוא צריך להגיד לשואל את הפסיקה שלו, אך השואל צריך להתייחס לרוב של הפוסקים.
אז אמרתי, אם אתה שואל אותי, אני אמור לפרוס בפניך בין כה וכה את כל הדעות.
כן, ואז, אבל אני רק אומר, כאילו, ואז אני חייב ללכת לפי הרוב, כאילו.
במקום שבו כל הפוסקים שעסקו במקרה ההיפותטי שמעולם לא קרה, שכל הפוסקים שעסקו בסוגיה הזאת ישבו סביב שולחן עגול, והחליפו ביניהם דעות, וכל אחד בדק את השני, כן, וחשב על השני, והם הגיעו לחילוקי דעות, והתברר שהרוב הולכים ככה. אז נכון, מי ששואל והוא לא ברחי, שילך עם רוב הפוסקים, ככה לפחות כתוב בשולחן ערוך. אני לא בטוח שזה נכון, אבל ככה כתוב בשולחן ערוך לפחות. סימן קפה בחושן משפט. טוב, בכל אופן, אני חוזר...
הרב, אם המוקד בעצם של העניין, מה שאני מבין מהרב, זה שהאוטונומיה של הפוסק, זה הדבר החשוב. הרי אנחנו לא מחפשים את האמת, אלא אנחנו מחפשים, האוטונומיה היא פה יותר חשובה מהאמת. אז האנרכיה שדיבר עליה השואל היא בכלל לא מטרידה. ובעצם האמת, אם נודע על האמת, זה גם מה שקיים בפועל. הרי אנשים... מי מקיים בדיוק את כל השולחן ערוך כפי שכתוב, וגם כשהוא לא מקיים, אם לא נקבל את העיקרון המדומה של חולשת הרצון, אז הוא עושה את משהו מאמין שצריך לעשות כיהודי ששואף לקיים את ההלכה ולעשות את דבר השם. אז באמת יהיה, זה בעצם יהדות על הרצף שהיא לגמרי הגיונית.
עוד פעם, מה
הטענה?
זאת אומרת,
הטענה
היא
לא, אני מחזק את הגישה של הרב, רק אני אומר כנגד הטענה של השואל הקודם שיהיה אנרכיה. אנרכיה קיימת, גם היום כולם מקיימים את זה שמאמינים, רק הם מציירים לעצמם שהם עשו את זה מחולשה או שהם לא...
אמרתי לו גם היום יש אנרכיה, גם בלעדה יש אנרכיה. לא, אבל אני אומר יותר מזה. אתה פתחת באמירה שאני לא לגמרי מסכים לה, אבל עוד פעם, אני קצת מקדים את המוחה, אני תכננתי עוד להגיע לדברים האלה. אתה אמרת שאני בעצם, האוטונומיה חשובה ולא האמת. זה לא מדויק.
לא, יותר חשובה, לא שאין, אנחנו שואפים כל הזמן לאמת, אבל אתה לא צריך לחשוש, שאתה צריך להכריע, אתה צריך להכריע, גם אם אתה אומר סטטיסטית, אם הייתי, אם זה היה עניין רפואי, לא הייתי עושה את זה. כי ברפואה אני לא סומך על האוטונומיה, אני סומך על הרופא. בוא, אתה דווקא עדיף.
זה ניסוח שאני כן מקבל אותו. זה כמו, כן, הגמרא בעירובין, אומרת שמה שלא פסקו הלכה כרבי מאיר, בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. זה על פניו נראה נורא משונה. ואת אם הוא היה כזה תלמיד חכם גדול, שאנשים שחלקו עליו זה פשוט בגלל שלא הבינו אותו, אז זו סיבה לפסוק כמותו, ולא לא לפסוק כמותו. וזה שהוא כל כך חכם, שאנחנו אפילו לא מבינים את ה... את ה, את ה כן, למה הוא אומר את מה שהוא אומר, זאת סיבה שתמיד כשאני חולק עליו, שאני אבטל את דעתי ואנהג לפיו. אבל הגמרא אומרת לא. בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, לכן לא פסקו כמותו. למה לא פסקו כמותו? אני חושב שההסבר הפשוט, לאור מה שאמרתי קודם, זה שיש חובה לפסוק באופן אוטונומי. ואת אם אני הגעתי למסקנה מסוימת בהלכה, ורבי מאיר אומר אחרת, אז אם תשאל אותי עצמי, אני עצמי אגיד לך שאני כנראה טועה. כי רבי מאיר תמיד חכם הרבה יותר גדול ממני. אבל בשיקול ההלכתי שאני עשיתי, זה מה שנראה לי. אני לא מבין למה רבי מאיר אומר אחרת. אני רק אם תשאל אותי סתם, אני אגיד לך שהוא תמיד חכם כל כך גדול, שאם הוא אמר אחרת ממני, כנראה שהוא צודק ואני טעיתי. אבל כל עוד אני לא מבין איפה טעיתי, והשיקול שלי מוביל אותי למסקנה הזאת, אז אני אמור ללכת כך. ובמובן הזה, אני כשאני מגבש את המסקנה שלי, אני מחפש את האמת. אני רק את האמת אני מחפש. רק מה? רק במקום שיש חשש שאולי לא קלעתי לאמת. הנה, למשל כשרבי מאיר אומר אחרת, וגם אני מסכים שהוא הרבה יותר גדול ממני, זה לא אמור להטריד אותי. במובן הזה, אני מסכים שהאוטונומיה גוברת על האמת, אבל האוטונומיה זה אחרי שאני חיפשתי את האמת. את אני מחפש את האמת, זה מה שמוביל אותי לגבש את העמדה שלי. ועכשיו, ברגע שזאת העמדה שלי, שזאת האמת, למיטב הבנתי, יש את עניין האוטונומיה שאומר שאני צריך לפעול באופן הזה. גם אם יש לי איזשהו חשש עקיף לזה שזאת לא האמת. אפשר ללכת על בטוח, ללכת כמו רבי מאיר, ללכת על בטוח. לא. אז זה, התחלתי לחפש את המערל.
הרב, אז בעצם מה שהרב אומר, זה לא שהאוטונומיה גוברת על האמת, אלא שהאמת היא סובייקטיבית בעצם.
לא, האמת היא לא סובייקטיבית, לא.
זאת אומרת, אבל אם האמת שלי לא האמת של הפוסק.
לא, האמת היא לא סובייקטיבית, ממש לא.
אז מה היא?
אבל עוד פעם, אנחנו קצת מקדימים, אני תכננתי להגיע לזה. טוב, אני אגיד בכל זאת, אני נכנסתי לעניין, אז אני אגיד משפט. האמת היא ממש לא סובייקטיבית, יש אמת הלכתית אחת, ואין בלתה. אבל, אני לא יודע מהי האמת הזאת. אז אני מחפש למיטב הבנתי מהי האמת הזאת. והגעתי למסקנה שהאמת הזאת היא X. עכשיו בא רבי מאיר ואומר, האמת הזאת היא Y. אז אם תשאל אותי מהי האמת, למה הקדוש ברוך הוא התכוון? אני אגיד לך בעצמי, Y. הוא התכוון ל-Y. כי אם רבי מאיר אומר, הוא תלמיד חכם כל כך גדול, שברור שאם אני חולק עליו כנראה לא הבנתי משהו. כן, זה... אוקיי, עוד שנייה.
באופן ודאי?
רגע.
הרב אומר את זה באופן...
רגע, אבל השיקול שאותו אני עשיתי, והגעתי למסקנה שהאמת היא X, מחייב אותי בגלל חובת האוטונומיה לעשות X. זה לא אומר שיש הרבה אמיתות, האמת היא רק Y. X הוא לא אמת. אבל אני, אני חייב לעשות את X למרות שהוא לא אמת. זה לא אותו דבר, הפלורליסטית של ריבוי אמיתות.
כן, הבנתי. אז הסכמתי והמדתי את כל המהלך עד חובת האוטונומיה. איך חובת האוטונומיה גוברת על חובת האמת, אפילו אם אני יודע ש-Y היא האמת.
אני על זה מתכוון לענות אולי בהמשך, אבל אני רק אראה לכם קטע אחד מהמהר"ל שעוסק בזה. למה צחקתי באמצע? יש לי, החברותה שלי לשעבר, היה אומר פעם שאם אתה מתרץ קושייה צריך עיון של רבי עקיבא אלגר, אז כנראה שיש לך מספר זוגי של טעויות. זאת אומרת, רבי עקיבא אלגר נשאר בצריך עיון על הגמרא. והגמרא ודאי צודקת, נכון? אז אם רבי עקיבא אלגר נשאר צריך עיון על הגמרא, כנראה שרבי עקיבא אלגר הייתה לו טעות. הוא לא הבין משהו בגמרא. טוב, אם אני מיישב את קושיית רבי עקיבא אלגר, הרי ברור שאני לא יותר גדול מרבי עקיבא אלגר כמו המוראים. כנראה פשוט עשיתי עוד טעות, חוץ מהטעות שעשה רבי עקיבא אלגר, והטעויות קיזזו אחת את השנייה, והגעתי לתשובה הנכונה. אז יישבתי את הגמרא כביכול. כן, זה ההסתכלות הפסימית של החברותה שלי. טוב, אני כמובן לא מקבל את זה, אבל זה דיון אחר. אני רוצה רק להראות לכם דברים של...
הרב אומר, ודאי לי שהאמת אצל רבי מאיר, או יותר מסתבר?
לא, יותר מסתבר, לא ודאי, אין ודאי כלום.
אז בסדר, אז בגלל זה, לא, בגלל זה לא נוגש את האמת באופן חד משמעי.
מה זה קשור? אבל עדיין, מסתבר שהאמת איתו, אז אני צריך לעשות את זה מצד האמת.
כן, אבל לי מסתבר אחרת באמת, אז זה לא באמת.
לא, אבל לא משנה, אבל הרי אני יודע שרבי מאיר תמיד חכם יותר גדול. אם לי יוצא משהו אחר, אז כנראה טעיתי. הנה, זהו. אני אשתף לכם את המהר"ל, נתיב התורה, פרק ט"ו, ונתיבות עולם, כן? עכשיו, זה סתם, רק רקע, זה מן המפורסמות, שהדברים האלה של המהר"ל, נכתבים כחלק מהפולמוס שלו מול השולחן ערוך והרמ"א. השולחן ערוך והרמ"א בעצם פסקו הלכה באופן, זאת אומרת, בהסתמכות על תקדימים. וכן, השולחן ערוך עצמו כותב שהוא עשה רוב בין שלושת עמודי ההוראה, הריף, הראש והרמב"ם. וכנגד זה יצאו המהרש"ל והמהר"ל, ואח של המהר"ל, כן, שכתב על זה אפילו ספר, ויכוח באר מים חיים, של אח של המהר"ל, כנגד צורת הפסיקה של המחבר והרמ"א. אז המהר"ל, מה שהוא כותב בפרק הזה, זה סוף הפרק, בעצם זה כנראה חלק מאותו פולמוס, כי המהר"ל היה בצד של האופוזיציה בעניין הזה. אז הוא אומר, עוד שם קרה ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, רבי אליעזר אומר, הרי זה עם הארץ, רבי שמואל בר נחמני אומר, הרי זה בור, רבי ינאי אומר, הרי זה קוטי, רבי אחא בר יעקב אומר, הרי זה המגושי. המגושי הכוונה מחשף, כן? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתבר כבתי כרבי אחא בר יעקב וכולי, באור זה, כי כאשר שנה המשנה, ולא שימש תלמיד חכם לברר טעמי המשנה, שהוא שכל ברור, כאשר עמד על טעמי המשנה, נקרא זה עם הארץ, כאשר לא קנה השכל. למה הוא נקרא עם הארץ? כי הוא בעצם קורא את השולחן ערוך ופוסק הלכה מהשולחן ערוך. והוא לא בודק מה הטעמים של השולחן ערוך, מה הטעמים של אותו פסק שהוא עוקב אחריו. ואוסיף רב שמואל לומר שהוא נקרא בור וכולי. ממשיך להסביר פה את כל הדעות, לכן נקרא קוטי. ורב אחא בר יעקב, כן, אמר שנקרא המגושי, הוא מחשף, שהוא מדבר ואינו מבין מה הוא מדבר. ודבר זה כאילו אינו תורה כלל. וזה עוד גרוע מהכל, כי נחשב אצלו התורה כמו כישוף, שהוא דבר פחות ושפל ואינו עניין שכלי כלל. ולכך הכישוף הוא לנשים, מקווה שאין פה נשים, שהם חלושי השכל. וזה שלמד המשנה ולא ידע טעם התורה, כאילו היה התורה דבר פחות ושפל שאין בו השכל. ומפני כי זה דבר זה, מפני כי דבר זה הוא דבר זר ויוצא מן הראוי. כי מצוות התורה ראויים מצד עצמם שיהיו נעשים בשכל. וזה שלא למד רק המשנה, שאין בה ברור השכל, אלא רק פסק ההלכה, כן? הוא דבר זר, יוצא מן הראוי, ונחשב בחישוף, שהוא מעשה זר ולא שכל. כן? כשאתה עושה כישופים, אתה בעצם עושה כל מיני דברים, ואופ, פתאום יוצא לך העגל הזה. אתה לא יודע איך הוא יצא בכלל, אוקיי? זה נקרא מחשף. אז אותו דבר, מי שפוסק הלכה בלי שהוא מבין את הטעמים, אלא רק כי כך כתוב במשנה ברורה, או בשולחן ערוך, הוא בעצם מחשף. הוא עושה סיבובים, כן, קורא בקפה, והוא אומר, אתה אסור לעשות את זה בשבת, או מותר לעשות את זה בשבת, הוא לא יודע למה, זה נקרא מחשף. עכשיו הוא אומר, זה מה שאומר, ועוד שם התנאים מבלי עולם, כן, בגמרא שם, התנאים מבלי עולם, סבקדאי תח, אלא שמורים הלכה מתוך משנתן, מי שמורה הלכה מתוך המשנה, תניא נמי אחי וכי מבלי עולם הם ולא מיישבי עולם, שנאמר הליכות עולם לו, אלא שמורין הלכה מתוך משנתם. ועד המקשה כי מבלי עולם, וכי מבלי עולם, ולא תרץ דאחא אירי שלא שימש תלמיד חכם, זה אינו קשיא, כן? אף על כף שיש בו את כל הדברים האמורים לאל, שהוא בור ועם הארץ וכולי, מכל מקום מבלי עולם אינם נקראים. ואז הוא אומר, הוא מתרץ, מתוך שמורים הלכה מתוך משנתם. כלומר, שמורים אף שאינו יודע עיקר טעם המשנה, בזה מבלין עולם. כי העולם עומד על התורה, ואין זה נחשב תורה כאשר אין יודע ברור טעם המשנה, והתורה שהיא לאורות המעשה הוא עיקר תורה, ועל זה העולם עומד. ולכך, כאשר מורין הלכה מתוך המשנה, לא מצד השכל הברור, הם מבלי עולם, הם הורסים את העולם, כי העולם עומד על התורה, וזה לא תורה. כן, אז הוא שולל את שיטת רש"י, ואז הוא אומר, בעצם, בוא נקרא אז, כי זה ברות העניין. ורש"י ז"ל פירש, שמורים הלכה מתוך משנתם ומבלים העולם בהוראת טעות. למה הם מבלים את העולם, אלה שמורים הלכה מתוך המשנה? כי אם הם לא יודעים את הטעמים, אז ההלכה שלה, פסיקת ההלכה שלהם לא נכונה. וכיוון שהם יודעים טעם המשנה, פעמים שמדמים לדבר שאינו כך. ועוד שאינם יודעים מחלוקת התנאים, ולפיכך מורים הוראות טעות. כך פירש רש"י. ואין הפירוש כדבריו כלל. רש"י לא צודק, כי מה שאמרתי הוא איך הוא יוצא נגד רש"י, כן? אפרופו הלא תסור כלפי גדולי הראשונים. כי מה שאמר שמורין הלכה מתוך משנתן, משמע הלכה שהיא אמת, ולא שייך לומר הלכה של טעות. הלכה של טעות זה לא הלכה, זה סתם עם הארץ. מורה הלכה מתוך המשנה פירושו מישהו שמורה הלכה נכונה, רק עושה זה מתוך המשנה, לא כמו שרשי אומר שזה הוראת טעות, כן? כן? אבל הפירוש כמו שאמרנו, אז מה כן, נכון? אבל הפירוש כמו שאמרנו, כי עיקר התורה, כאשר הוא מורה הלכה למעשה, ודבר זה ראוי שיהיה יוצא מן התורה, אשר התורה היא שכלית, ודבר זה הוא התלמוד שהוא שכלי, ולא המשנה, כן? ומזה ראוי שיהיה יוצא ההלכה למעשה. זוכרים את ברכת התורה, שדיברנו על ברכת התורה בסוף בשיעור הקודם. אז אמרתי שלמסקנת רבה שמברכים גם על התלמוד, רש"י שם פתאום הופך את התמונה, ונראה איכשהו שהתלמוד הוא דווקא הדבר העיקרי של המברכים, לא שהוא הקצה, שאפילו על תלמוד מברכים, אלא שבדווקא על תלמוד מברכים. אז הנה זה בדיוק מה שהוא כותב כאן. ודבר זה הוא התלמוד שהוא שכלי, ומזה יהיה ראוי שיהיה יוצא ההלכה למעשה. ודבר זה בוודאי קיום העולם שעומד על התורה. שימו לב, העולם לא עומד על זה שתעשה את הדבר הנכון. אם אני מורה לך את הדבר הנכון, אבל עשיתי את זה סתם מתוך המשנה בלי להבין, אתה מחריב את העולם. העולם עומד על הוראה שבאה מתוך הבנת טעמי ההלכה, לא מתוך הסתכלות במשנה ברורה. זאת אומרת, מה שחשוב פה זה לא רק שאתה עושה את האמת, אלא שאתה עושה משהו אוטונומי, שאתה בעצמך מבין את הטעמים ומורה מתוך זה. עכשיו תראו שהוא אומר את זה בצורה עוד הרבה יותר קיצונית. כן, זה מה שהוא אומר, טוב, זה תזה מעניינת, אני לא בטוח שהוא צודק. והראשונים כמו הרמב״ם זיכרונו לברכה והטור זיכרונו לברכה, אבל גם שהם, שגם הם חיברו הפסקים בלא ברור, כן, הם לא כתבו את הבירור, לא שהם לא עשו את הבירור, אלא הם כתבו ספר שיש בו רק את הפסקים, לא היה דעתם רק להורות סוף ההלכה, ואשר הוא עולה מתוך התלמוד. אבל לפסוק האדם מתוכה, מבלי שידע מאיזה מקום יוצא הדין, הכילכתא בלא תמה, לא עלה על דעתם ועל מחשבותם. גם הטור והרמב״ם לא העלו בדעתם שמישהו יפסוק הלכה מתוך הספר שהם חיברו. נו, נו, אני לא בטוח.
יש איגרת הרב ממש...
מה?
יש איגרת לתלמיד שלו רב יוסף שהוא ממש אומר בדיוק הפוך.
כן, גם בהקדמה הוא אומר בדיוק הפוך.
כן, אז זה לא מובן מה אמר על...
לא, לא, לכן אני אומר, אני לא חושב שהוא צדק, אבל אני מביא את זה כדי שתראו מה עמדתו שלו. אני לא טוען שהוא צדק במה שהוא אומר ברמב״ם ובטור. הטענה שלו, אגב, זאת טענה של הרבה פוסקים, במאה ה-16-17, כמה וכמה פוסקים כתבו, הבח והמהרש"א ועוד פוסקים, כתבו שאין להורות הלכה מתוך השולחן ערוך. אסור להורות הלכה מתוך השולחן ערוך. אמנם שם רוב הפוסקים מנמקים את זה בזה שיכול להיות שאתה תטעה. אתה לא מכיר את הסוגיות ואתה לא מבין איך הדברים שלו מתייחסים לסוגיות, אז אתה כנראה תטעה בהוראת ההלכה. לא בגלל ש... לא כמו שהמהר"ל אומר פה, שלא בלי קשר לטעות, אפילו אם אתה צודק, לא נכון לעשות את זה. עכשיו תראו, הנה, זה משפט המפתח. משפט מאוד מפורסם של המהר"ל, אני מת על המשפט הזה. כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, ולא יפסוק הדין לאמיתו שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד, וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, עם כל זה הוא אהוב אל השם יתברך, כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו, ואין לדיין רק מה שאין עברו, והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד, ולא ידע טעם הדבר כלל, שהולך כמו עיוור בדרך. אתם מבינים מה הוא טוען פה? אם אני פוסק יותר טוב בעיני הקדוש ברוך הוא, מי שפוסק הלכה מתוך התלמוד, אפילו אם הוא טועה, מאשר מי שפוסק מתוך השולחן ערוך, אפילו אם הוא צודק. במילים אחרות, האוטונומיה יותר חשובה מהאמת. ושוב, במובן שדיברתי קודם, כשאני מדבר על אוטונומיה, אני מדבר על חיפוש האמת שלי. אני תמיד מחפש את האמת, אני לא מחפש את האוטונומיה. אני מחפש את האמת. וכשהגעתי למסקנה שלי, זאת המסקנה שאיתה אני צריך ללכת, גם אם יש גדולים ממני בעשרת מונים שחושבים אחרת. למרות שאם הם חושבים אחרת, כנראה שגם אני מבין שאני טועה. לא משנה. אם זאת האמת לפי מה שאני הבנתי, זה מה שאני צריך לעשות. כך טוען המערב, זה ממש מה שאמרתי קודם. הוא רב... רוח הקודש.
הרב, יש כאלה שחולקים על המהר"ל?
ברור.
הרוב.
כל הפוסקים היום חולקים על המהר"ל. אבל אני חושב שזו תופעה מאוחרת. לדעתי זו תופעה של העת החדשה. זה לא...
למה? כי בגלל ירידת הדורות?
לא יודע בדיוק. אולי זה הגורם לירידת הדורות. אני לא בטוח שזה בגלל ירידת הדורות. זאת אומרת, האנשים מרגישים שהם קטנים, ולכן לא מעיזים לפסוק, ומילא הם נהיים קטנים. הטענה, ועוד פעם אני אומר, גם אם אני קטן, אני אמור לפסוק, כמו שאני מבין, לא בגלל שאני הכי גדול ביקום. זה לא
עניין. הרב, אז אם זה ככה, למה יש שולחן ערוך בכלל? למה יש משנה ברורה?
זה מה ששואל המהר"ל בדיוק. אמרתי, הפולמוס של המהר"ל פה, הוא נגד השולחן ערוך מהמשנה ברורה.
לא, אבל למה כתבו אותו? למה החליטו לכתוב אותו?
מה?
למה החליטו לכתוב אותו במקור?
כי הם לא חשבו כמו המהר"ל, מה זה למה?
אוקיי.
ברור, המהר"ל פה בפולמוס, הוא והגם של שלמה, המהר"ל, ואח שלו, הם בפולמוס מול הרמ"א והשולחן ערוך. הם טוענים שלא צריך לפסוק מתוך הספרים האלה. הוא רוצה לטעון שגם הטור והרמב"ם בכלל לא התכוונו שיפסקו מתוך הספרים שלהם. אני לא חושב שזה נכון, ובוודאי שהשולחן ערוך זה לא נכון, הוא מתפלמס פה עם השולחן ערוך. אבל עדיין, זאת עמדתו, וכמובן אפשר עכשיו לבוא ולשאול, רגע, אבל בסדר, אבל הרוב סוברים נגדו, בסדר גמור. בשאלת האוטונומיה אני גם מכריע באופן אוטונומי. השאלה אם לפסוק באופן אוטונומי, גם בשאלה הזאת אני אמור לגבש עמדה באופן אוטונומי. אז גם אם רוב הפוסקים הולכים נגדי, אז מה? אז הם הולכים נגדי, אבל אני לא מסכים איתם.
אבל אם אנחנו אומרים שבמצוות, כאילו, תמיד שאתה חקירה הזאת במצוות, שאנחנו רואים שבעצם במצוות, לא רק שיש פה ציווי, אלא גם יש כאילו קלקול באמת, באמת בעולמות המטאפיזיים, אתה באמת מגלגל משהו, yeah. אז שם אני יכול, קשה לא להגיד את התזה הזאת.
אז פה יש, הדרשות הרן, בעצם שואל את מעין השאלה הזאת. הוא שואל את זה על דין של זקן ממרא. תלמיד חכם שהגיע להוראה, שומע ההוראה של הסנהדרין. הוא צריך לציית. עכשיו הוא יודע שהם טועים. יותר מזה, לפעמים הוא גם תלמיד חכם יותר גדול מהם. למשל, דוגמה לדבר, רבי עקיבא היה גדול הדור. הגמרא אומרת שכשהוא יצא לחוץ לארץ, הוא עיבר שנים בחוץ לארץ. הוא לא השאיר כמותו אף אחד בארץ ישראל. את כל הסנד... הוא, לא... הוא היה בן גרים, אז הוא לא היה חבר בסנהדרין, וכל הסנהדרין היו קטנים ממנו בחוכמה. הוא היה הגדול שבכולם. ועדיין, ברגע שהסנהדרין קבעה משהו, יש לו את הסור, גם רבי עקיבא צריך לציית. עכשיו שואל על זה דרשות הר"ן, בדיוק את השאלה שלך. הוא אומר, אם אני יודע שזו טעות, והטעות יכולה להוביל לנזקים רוחניים כאלה או אחרים. הוא שואל את זה אפילו לפי הטבעיים, הוא קורא לזה הטבעיים, זה אלה שטוענים שיש נזק פיזי, לא רוחני, למצוות, כן? זה מטמטם את הגוף, אוקיי? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אז אני בשם הציות לסנהדרין צריך לסבול ולהיות חולה, או למות, או אני לא יודע, לסבול. לא יכול להיות. אז הוא עונה על זה תשובה מעניינת. הוא אומר, גם לא תסור זה אחת ממצוות התורה. אם אתה לא תקיים אותה, גם זה עושה לך טמטום הלב. זאת אומרת, הטענה היא שאתה נכון, אתה נמצא במלכוד, אבל זה המצב. בסופו של דבר, גם אם תעשה את מה שאתה חושב, ומבחינת הלכות שבת צדקת, מבחינת לא תסור טעית. וזה יטמטם לך את הלב, לא פחות מהטעות בהלכות שבת. אז לכן לא תרוויח כלום, אתה צריך להמשיך לציית להם. אגב, בבן איש חי יש שתי תשובות מעניינות, מופיע אצלי באתר באיזה חוות דעת שנתתי על חומצת לימון בפסח. הזמינו אותי פעם, הזמינו מבית משפט פעם, איזה חוות דעת. אז כתבתי שם, הבאתי שם את השני מקורות מהבן איש חי, שהוא מביא שם הסבא שלו, קצת מפליג פה, אבל לא משנה, סבא שלו היה רב גם כן בבגדד. הוא מספר שבתקופה של סבא שלו הגיע איזה משולח אשכנזי לאסוף תרומות לבגדד. הוא שהה איתם כמה זמן. והוא ראה שם בבוקר את האנשים מניחים תפילין, והתפילין לא היו מרובעות כדין. בקיצור, התפילין היו פסולות, כולם. הוא בא לסבא של הבן איש חי, שהיה רב הקהילה, הוא אומר לו, תשמע, התפילין שלכם כולם פסולות. אתם כולכם קרקפת דלא מנח תפילין. לא הנחתם תפילין מעולם. עד לא אתם ולא אבותיכם, כי ככה היו עושים את התפילין שם בקהילה דורות. הוא השתכנע שהמשולח צודק, הסבא של הבן איש חי. הוא הבין שהם טעו בהלכה. אומר הבן איש חי, וכי יעלה על דעתך שהם לא קיימו את מצוות תפילין? ודאי שהם קיימו את מצוות תפילין. התפילין פסולות, לגמרי. יכול להגיד שהם היו אנוסים, אבל און סלב כמאן דעבד. וזה שהם היו אנוסים, זה עוד לא אומר שהם קיימו את מצוות תפילין. אולי הם לא יאנשו על זה שהם לא קיימו את מצוות תפילין. אבל איך אפשר להגיד שהם קיימו? אני לא יודע אם הוא מתכוון ממש לזה שהם קיימו, או רק להגיד שהם לא בגדר של קרקפתא דלומנח תפילין. וזה כן אפשר להבין. זה עניין, זה לא העניין ההלכתי. אני לא יודע בדיוק. קצת משתמע מלשונו שהוא ממש מתכוון שהם קיימו את מצוות תפילין. אבל לענייננו, הטענה היא שהתיקון של המצווה בעצם תלוי גם בשאלה איך אתה עושה אותה, וכנראה אולי גם הקלקול. ואם אתה עושה את הדבר הזה בהוראת בית דין, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא איכשהו ימנע את הקלקול שהעבירה הזאת גורמת. כי אתה עשית את זה בעצם על פי הוראת בית דין, ואז עבירה אולי תהיה פה, אבל הקלקול שנוצר מן העבירה יכול להיות שלא יהיה. אולי. הר"ן מניח שהוא כן יהיה אגב. רק הוא טוען שאם לא תשמע בקול הסנהדרין, גם יהיה קלקול, אז לא תרוויח מלא לשמוע בקולם. בסדר? בכל מקרה, אז הטענה של המהר"ל זה שחובת האוטונומיה גוברת על שיקולי האמת. ולכן עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, מי שפוסק הלכה מתוך הגמרא, מסברתו שלו, אפילו אם הוא טועה, ממי שפוסק הלכה מתוך ספר של הפוסקים הכי גדולים, המשנה ברורה, שולחן ערוך, שכנראה זה לא טעות, בטח לא טעות פשוטה, אוקיי? ולכן יותר סביר שאתה צודק. ועדיין עדיף בין הקדוש ברוך הוא הטועה שפוסק באופן אוטונומי, על הצודק שפוסק באופן לא אוטונומי.
אין חשיבות לנושא שנקרא אחידות בפסיקה? למשל במשפט הרגיל הולכים אחרי שיטת התקדים, כי רוצים ליצור איזשהו מצב שלאנשים יהיה ברור קו מסוים, ולא שכל פעם הבן אדם יתחיל להתלבט לאיזה כיוון הוא הולך.
זאת אחת הטענות כנגד העמדה האוטונומית הזאת של המהר"ל. יש מאמר של חנינה בן מנחם, הפרופסור...
כן, נכון.
פרופסור העברית, הוא מדבר על זה, למה ההלכה לא יכולה להיות חוק המדינה? בגלל שההלכה זה אנרכיה. אין שם אחידות, כל אחד עושה לפי דעה שנראית לו. ולכן בעצם אי אפשר לנהל בצורה כזאת מערכת משפטית. אז האמת שכשיש סנהדרין, והסנהדרין רואה בנושא מסוים שצריך שתהיה אחידות, אז הסנהדרין תקבע אחידות וזה יחייב את כולם, יש לו את אסור. אבל במקום שבו אין סנהדרין, או שהסנהדרין רואה שיש סוגיה שבה לא חשובה האחידות, אז למה שהם יתערבו? שיעשה כל אחד כמו שהוא מבין, כי חובת האוטונומיה היא דבר מאוד חשוב. כן? ואז אין שום בעיה. במערכת משפטית, צריך להבין שההלכה, המשפט הוא רק חלק קטן מתוך ההלכה. החלק המשפטי של ההלכה, אכן יש היגיון לעשות אותו יותר אחיד. למה? בגלל שהאדם צריכה להיות ודאות. כשאתה חותם חוזה, אתה צריך לדעת מה זה אומר, מה יפסוק בית דין, אם אתה תערב. מה... אז פה ברור שברגע שזה קשור ליחסים עם אנשים אחרים, שזה טבעו של העולם המשפטי, אז כן חשובה יותר הוודאות. אבל בעולם ההלכתי, במובן הרחב יותר, אז מה קרה? אני אוכל מאכלים כאלה, ואתה תגיד שאסור לאכול אותם, ותאכל מאכלים אחרים, הכל בסדר. אם יגיע מצב שבו, נגיד, הבן שלי לא יוכל להתחתן עם הבת שלך כי הם לא יוכלו אחד אצל השני, אז הסנהדרין כבר תתערב וכנראה תעשה שם סדר. אבל אם זה לא יוצר בעיות, אז להפך, יש כאלה שהחלום שלהם, האוטופיה שלהם, זה שתוקם פה סנהדרין וסוף סוף תהיה אחידות ויפסקו המחלוקות. אני מורד שערות רק מלחשוב על הדבר הזה. זה אפוקליפסה עכשיו מבחינתי. זאת אומרת, הסנהדרין שתחזור לפה, אני מאמין, או לפחות רוצה להאמין, שהיא לא תנסה לעשות אחידות. היא תנסה לי באותן שאלות שכן חשוב לסנחרן, כי זה מפריע למהלך החיים, אם כל אחד מתנהל אחרת, שם הסנהדרין תקבע משהו וזה יחייב, יש לו תסור. אבל, 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 אבל במקומות אחרים אין שום עניין שתהיה אחידות. למה שתהיה אחידות? להפך, יש עניין שכל אחד יעשה מה שהוא חושב. אני אגיד יותר מזה. מעבר לשאלה של החשיבות של האחידות, זה נקודה מאוד חשובה שאני גם אליה מתכוון להגיע בהמשך, האחידות, גם אם, נגיד שהאחידות היא חשובה, אבל עדיין האמת היא שאני צריך לעשות את מה שאני חושב. זאת ההלכה. אז גם אם האחידות היא חשובה, אז היא חשובה. מה לעשות? ואם זאת ההלכה, זה מה שאני צריך לעשות. זאת אומרת, העובדה שאחידות היא חשובה, לא אומרת שמותר לי לעשות משהו שמישהו אחר אמר, אם באמת מבחינת ההלכה זה נקרא עבירה. אם תהיה סנהדרין ותגיד האחידות היא חשובה, ולכן אני כופה עליך לעשות את זה, למרות שלדעתך זאת עבירה. בסדר? אז אני אצטרך לציית, כי יש לו עוד אסור. אבל כל עוד הסנהדרין לא קבעה את זה, אז מה לעשות שחובתי ההלכתית היא לעשות כך? זה פוגע באחידות? אוקיי, אז אני יושב שבעה אחרי זה על, על מותה של האחידות. אבל מה אני יכול לעשות? זאת ההלכה. זה כמו, הרבה פעמים, זה תמיד הפריע לי אצל פוסקים, אחרי זה מצאתי שהחזון איש כבר מאיר על זה. מוצא לזה איזה תירוץ קצת מונפץ לדעתי, אבל מה שהרבה פעמים מפריע לי זה שפוסקים אומרים, תראה, הרי לא יכול להיות שיהיה כזה בלגן ולכן אני אוסר. מה זאת אומרת אתה אוסר? זה אסור הלכתית או לא אסור הלכתית? אם זה לא אסור הלכתית, אתה לא יכול לאסור. מי אתה? מה אתה, סנהדרין? משה רבינו? הקדוש ברוך הוא? מי אתה? אתה לא יכול להמציא הלכות. אתה מומחה להלכה, אתה צריך להגיד לי מה ההלכה אומרת. שיקולים של מדיניות, שיקולים של, של מדרון חלקלק, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, הם יכולים להיות אולי שיקולים נכונים, אבל הם לא, אתה לא יכול לשנות את ההלכה בגלל זה. זה כמו להגיד, אסור לנסוע על אופניים בשבת, כיוון שהוא יכול להגיע לתיקון. אם תרד השרשרת או משהו כזה, יכול להגיע לתיקון של האופניים. אין גזרה כזאת אצל חז"ל, כי לא הייתה להם אופניים. לא היו להם אופניים. אז עכשיו בא הפוסק עכשיו ואומר, כן, אז אני גוזר בעצמי, מי אתה שתגזור? מה, יש לו תסור אליך, יש לך סמכות לגזור. לא בגלל שהחשש שלו לא נכון. אם היה יום סנהדרין, יכול להיות שבאמת היו אוסרים את זה. יכול להיות. אבל אם אין סנהדרין, אז זה לא אסור, מה לעשות? זאת העובדה. זה שאתה חושב שראוי לאסור, זה עוד לא אומר שאתה יכול לאסור. גם אני חושב שראוי שיהיה חוק כזה וכזה. אז בגלל זה יש חוק כזה וכזה? אם הוא לא חוק.
הרב, האופניים זה לא כמו עוף בחלב?
לא הבנתי.
האופניים זה לא כמו עוף בחלב?
כמובן, לא, לא זאת אומרת כמו עוף בחלב.
לא, כן, שכאילו זה מדי רבנן, שמספק שאני אבוא לתקן אותם, אז אני לא דוחה
על אופניים. חלב הייתה גזרה דה רבנן שגזרו אותה. על אופניים לא היה בית דין שישב וגזר. אם בית דין היה גוזר, אז גם זאת הייתה
גזרה. אבל זה אותו היגיון.
מה זה אותו היגיון? בגזרות דה רבנן אתה לא הולך לפי ההיגיון. מה שחכמים אסרו הם, למה חכמים היו צריכים לאסור עוף בחלב? הייתי צריך לא לאכול עוף בחלב כבר ממעמד הר סיני. ההיגיון היה תמיד קיים. בשביל מה חכמים צריכים לאסור את זה? בלי חקיקה אין חוק. זה שזה נורא הגיוני, אז מה? כן, זה משפט הטבע מול פוזיטיביזם. זה שהדבר הזה הוא הגיוני, זה לא הופך את זה לחוק מחייב. הגיוני, אוקיי, אז מה? כל עוד לא גזרו, אין. אז זה לא, זה לא אסור. ומי גוזר? מי שיש לו סמכות לגזור. מי יש לו סמכות לגזור? סנהדרין. או אולי רב בקהילתו. גם יכול להיות, הם הסמיכו אותו לזה, אבל זהו, פוסק לא יכול לגזור עליי, אני בא לשאול שאלה את הפוסק, הוא אוסר כי הוא חושש שאני אגיע לעשות דברים כאלה וכאלה. זה שאתה חושש זה יפה מאוד, אז תנסה לשכנע אותי לא להגיע. אתה לא יכול לאסור את המותר. אתה לא יכול
להמציא. הרב יכול בבקשה להסביר שוב למה אני לא, אין לי חובה לציית לרוב בשאלה הזאת של אוטונומיה מול האמת?
למה שכן תציית לרוב, לא הבנתי. למה לצאת לרוב? בגלל אחרי רבים לעתות?
כן.
אחרי רבים לעתות מדבר על בית דין.
אוקיי, בגלל שכן.
מה?
זאת אומרת, גם אם המהר"ל פה הוא היחיד שחושב ככה, אם אני מסכים עם הדעה שלו, אז...
כן, זה כבר מסדר שני. בשאלת האוטונומיה עצמה, אני גם פוסק באופן אוטונומי. היא גם בשאלה הזאת...
נכון, לא, זה מה שאני שואל. זה מה שאני שואל.
למה לא? אם אני פוסק באופן אוטונומי בכל שאלה אחרת, אז גם בשאלת האוטונומיה אני אפסוק באופן אוטונומי. כן? אין לך דין של נברות. זה מה שאומר
המהר"ל. מה שהרב ענה לי עם דרשת הר"ן, זה כאילו ממש הולך עם האוטונומיה, כי האוטונומיה, אין מצווה בתורה בכל זאת לאוטונומיה.
לא, לא. אני אומר, הדרשת הר"ן רק שימש אותי להדגמה. דרשת הר"ן עונה על שאלה אחרת, דומה, אבל אחרת. הוא מדבר על סנהדרין, לסנהדרין יש סמכות, ברור. זה לא תסור. אני אומר, אותה תשובה אני יכול לענות גם כאן.
איך?
טוב, זה לגבי זה לגבי הפסיקה האוטונומית. עכשיו, בעצם פה אני רוצה באמת להתחיל קצת, לעבור קצת מהשאלה מה זאת תורה, לשאלה איך פוסקים הלכה. כן, הנושא שלנו זה לימוד ופסיקה, אז התחלתי כבר בעצם את את החלק השני של של הסדרה, ואיך פוסקים הלכה. וכאן אני רוצה באמת אולי להגדיר את המושגים ולהתחיל את הדיון בהם. אז אני רוצה לדבר על, שזה קשור למה שדיברתי עד עכשיו, לפסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. המושגים הם שלי, אבל אני חושב שהם מוכרים. בדרך כלל, פוסקים תקדימיים, זה פוסקים שבעצם מסתמכים על דעות של קודמיהם. וכשאתה שואל אותם שאלה הלכתית, הם פותחים את המשנה ברורה, והם מחפשים מה ההלכה לגבי השאלה שבאה לפניהם, או את השולחן ערוך, או לא משנה, משהו, ספר פסקים או ספרי פסקים כאלה או אחרים. פוסק מסדר ראשון, זה פוסק שבעצם נכנס לסוגיה בעצמו, מגבש עמדה משלו, יכול ללמוד ורצוי שילמד את המשנה ברורה, את השולחן ערוך, את הפוסקים, הכל טוב, כי הוא רוצה ללמוד אותם ולהבין את עמדותיהם, כדי בסופו של דבר לגבש הלכה בעצמו. אבל בסוף בסוף הוא מגבש את ההלכה לפי מה שנראה לו. זה נקרא פוסק מסדר ראשון. מה שאני רוצה לטעון זה לטובת פסיקה מסדר ראשון, מכאן והלאה. וזה, אני אגיד שני, אולי קודם כל אני אסיים טיפה. אני אציג פה שני מודלים של פוסק מסדר ראשון ופוסק מסדר שני, אבל צריך להבין שההבחנה היא לא חדה. זאת אומרת, יש רצף שלם של רמות בין הסדר הראשון לסדר השני. וכל פוסק נמצא איפשהו באמצע. יש פוסקים שנמצאים הרבה יותר קרוב לסדר השני, יש פוסקים שנמצאים הרבה יותר קרוב לסדר הראשון, יש פוסקים שנמצאים איפשהו באמצע, אז זה מינונים שונים או תמהילים שונים של סדר ראשון וסדר שני מופיעים אצל כל פוסק. אז צריך להבין שכשאני מציג את שתי הדמויות האלה, זה רק טיפול טיפולוגי. זאת אומרת, אני מציג שני טיפוסי פוסקים ששניהם לא באמת קיימים. זאת אומרת, כל פוסק נמצא, הוא איזשהו שילוב של שני המודלים האלה, כל אחד בוחר את המינון שלו. כשאני מדבר על פוסקים מסדר שני, הכוונה שהסדר הראשון אצלם הוא במינון מאוד נמוך. כשאני מדבר על פוסקים מסדר ראשון, הכוונה שהסדר השני במינון מאוד נמוך. בסדר? אבל כולם נמצאים איפשהו באמצע. עכשיו, אני אנסה להגדיר קצת יותר למה הכוונה פוסק מסדר ראשון ופוסק מסדר שני, או פסיקה. מסדר ראשון ומסדר שני. אני רוצה לטעון שזה עובד בשני מישורים. מישור אחד זה מישור התקדימים, כמו שאמרתי קודם. פוסק שניגש לשאלה ומסתמך על תקדימים, או מכריע אותה לפי תקדימים, הוא פוסק מסדר שני. פוסק מסדר ראשון לומד את סוגיית הגמרא, כמו המהר"ל, מה שהמהר"ל אמר. לומדים את סוגיית הגמרא, מבינים את את המסקנות שעולות ממנה, ואז פוסקים את ההלכה. כמובן, לומדים גם את התקדימים ואת את גדולי הפוסקים, זה רצוי וראוי, אם כי לא חייבים, כמו שאמרתי קודם, אבל זה בהחלט רצוי וראוי, כחלק מהבירור שלי וכחלק מגיבוש העמדה שלי, אני גם צריך ללבן ולברר את הדעות האחרות, להתחשב בדעות האחרות. יש מקרים שבהם, כמו שאמרתי קודם, אפילו לא צריך את זה, אבל באופן עקרוני כן. זה מישור אחד שבו אני עושה הבחנה מסדר ראשון לסדר שני, זה היחס לתקדימים. המישור השני זה היחס בין המהות לציווי. דיברנו קודם על זה שלפחות בהלכות דאורייתא, מאחורי הנורמה יושבות תובנות או מהויות, מטה הלכתיות, פיזיות אם תרצו. וזה מה שעומד בבסיס הקביעות ההלכתיות. עכשיו הפסיקה מן הסדר השני בעצם מטפלת בהלכה במישור של ההוראות, של השורות התחתונות. הפסיקה מהסדר הראשון נכנסת לתובנות שעומדות מאחורי פסיקות ההלכה. זה כמובן קשור באיזושהי צורה ליחס לתקדימים, שדיברתי עליו קודם, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. הרבה פעמים, נגיד, פסיקה מסדר שני, אתם תראו שהם לא מגדירים את המושגים, לא מנסים להבין מה הרעיון שעומד מאחורי ההלכות או העקרונות שבהם אני משתמש, אלא אני משתמש בעקרונות, אני עושה מתמטיקה כזאת, אני משתמש בעקרונות ומגיע למסקנה שלי. ובלי להיכנס לשאלה מה עומד מאחורי העקרונות, מה המהות שהעקרונות האלה מייצגים. ופסיקה כזאת היא פסיקה אחרת. וכאן אני רוצה לטעון את שתי הטענות שראינו במערל. א', פסיקה כזאת יכולה להוביל לטעויות, אם אתה לא מבין את המהות, ואתה סתם מסתמך על השורות התחתונות, או על העקרונות, אז אתה יכול להגיע לטעויות. והדבר השני, זה שלא ראוי לעשות כך, כי לא כך פוסקים הלכה, גם אם אתה צודק. ולפעמים אפילו אם תעשה את זה, אתה תהיה יותר צודק. אם אתה נשמח למשנה ברורה, הסיכוי יותר גדול שאתה תהיה צודק מאשר תחליט בעצמך. ולכן, א', יש חשש לטעות, זה עניין אחד. העניין השני, זה עצם הוראת ההלכה צריכה להתבצע כך. לא באופן של המגושים, כן, של מחשבים, אלא באופן של הוצאת ההלכה מתוך העקרונות, הגדרת מושגים, הבנה של הקשרים בין המושגים, והרבה פעמים הבירור האפריורי הזה, הכמעט פילוסופי הזה, מייתר הרבה מאוד עיון ופלפול בדברי הראשונים והאחרונים. א', זה מביא אותך הרבה יותר מהר להבנה, וב', זה מביא אותך גם לסלק עמדות שנשמעות לא סבירות. אחרי שעשית את הבירור המושגי, הרבה מאוד דברים אתה תבין שהם לא סבירים, לדעתך, ולכן אתה לא תצטרך להתמודד איתם או להתחשב בהם. ולכן, הסדר הראשון והסדר השני לא נבחנים רק בשאלה איך אתה מתייחס, האם אתה מתייחס רק לתקדימים או גם לומד את הסוגיה, אלא השאלה, גם כשאתה לומד את הסוגיה, איך אתה לומד אותה? האם אתה לומד את הסוגיה במובן של, אוקיי, זה נהנה וזה לא חסר, פטור, פה אתה נהנה והוא לא חסר, אז אתה פטור. או שאומר, לא, רגע, בוא נראה, בוא נבין למה זה נהנה וזה לא חסר פטור. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? והרבה פעמים תגלו שאם אני מבין מה הרעיון שעומד מאחורי זה, יכול להיות שהיישום שרציתי ליישם לא יהיה נכון. ובית, גם אם הוא כן יהיה נכון, אומר לי המערל, אבל לא כך פוסקים הלכה. הלכה צריך לפסוק מתוך ההבנה של השכל שעומד מאחורי ההלכות, ולא איזשהו חשבון מתמטי עם ההלכות עצמן. ובשיעור הבא אני אביא לזה דוגמאות, כדי שיהיה יותר ברור. אבל רק רציתי פה להשלים את הקטע הזה, להבין לאן אנחנו הולכים. אני רוצה עכשיו לנסות להמחיש יותר מה המשמעות של סדר ראשון וסדר שני, ואז נעשה את זה דרך דוגמאות, ואז אולי גם אני רוצה ליישם את זה. אוקיי, אני עוצר כאן, אם יש למישהו הערות או שאלות. אוקיי. אם אין, אז יהיה שבת שלום
ובשורה. הרב, לגבי האופניים, מה שהרב הזכיר, אפשר לומר שיש איזושהי גזירת או איסור דה רבנן של עובדין דחול בכללי?
אם אתה חושב שזה חלק מעובדין דחול, אין לי בעיה. או שאתה צודק או שלא, אבל זה לגיטימי להגיד את זה. האם אתה גוזר עליי גזירה שמה אני אבוא לתקן את האופניים, ויש הרבה פוסקים שכותבים את זה, אין לזה שורש וענף. זה מופרך. אתה לא יכול להמציא גזירות. כן? אותם פוסקים חרדים שאומרים את זה, אומרים שהם לא אומרים הלל ביום העצמאות, או ברכה על הלל ביום העצמאות, כי אין לנו סמכות לתקן תקנות. אני לא מבין את צורת החשיבה הזאת.
אולי הם חושבים בעצם שרחמים, כיוון שתקנו רכיבה בסוסים או משהו כזה, אז תקנו כל מה שדומה.
זה לא שמה תתקן את הסוס.
כן, שמה תיקח, שמה תתלוש, כן.
אז מה זה קשור?
לא, שמי תקן כלי שיר, זה יש גזרה של שמי תקן כלי שיר.
תקן כלי שיר, אז אסור לנגן. בסדר, מה זה קשור? עוד פעם, צריך להבין. ההיגיון, אני יכול להבין את ההיגיון של הפוסק שאומר לי, אל תיסע באופניים כי אתה תבוא לתקן אותם. זה לא שאני אומר שמה שהוא אומר זה לא הגיוני. אני רק טוען שגם אם זה הגיוני, בשביל שזה יהפוך לחוק מחייב, זה צריך לעבור חקיקה. זה שדבר מסוים הוא הגיוני, זה לא הופך אותו לחוק. בשביל שזה יהיה חוק, צריך חקיקה.
אבל כשהזכרת, אמרת שאם הסנהדרין הייתה היום, ייתכן שהייתה גם מוסרת את זה. אז עצם הסברה הזאת היא לא כמעט מחייבת אותנו?
לא. הסברה מחייבת בהלכות שיש מאחוריהן מהות. אז הסברה אומרת לי, תראה, המהות אומרת שכך צריך להתנהג. אבל פה זה ציות בדרבנן. ציות יש רק מתי שהיה ציווי. אם לא היה ציווי, אין ציות.
בשביל זה היה כל השיעורים. תודה רבה.
טוב, שבת שלום, בשבת טובות.
תודה רבה.